קהלת, פרק ג' פסוק י'. ראיתי את העניין אשר נתן אלוקים לבני האדם לענות בו. הפסוק הזה יש לו פרשנות מחולקת. המילים הבעייתיות בפסוק האלה, הפסוק הזה, זאת אומרת המילים שצריכות טעונות הסברה, זה מה זה את העניין. ראיתי, הבנתי מה זה. מה זה את העניין? איזה עניין ראיתי? אחר כך, סוף הפסוק, לענות בו. מה זה לענות בו? אז זה הנושא ההתחלתי. את העניין ולענות בו. זה הדבר שאנחנו צריכים לפצח. רש"י על המקום, בפירושו לקהלת, מפרש את העניין, את המנהג. ראיתי את המנהג. יש מפרשים שזה הולך על פסוק י' א', אבל רש"י לומד, ראיתי את המנהג. עכשיו, הנקודה היא, את העניין, את המנהג, רש"י מסיים את הפסוק, הוא יפרש לענות בו, לנהוג בו. כך הוא יפרש. ראיתי את המנהג, אשר נתן אלוקים לבני האדם, לנהוג בו. זה הפשטות שלו. מצודת דוד, מצודת ציון, מפרש חשוב של התנך, של הנך, הוא מפרש לענות בו לשון עינוי, לשון איסורים. ראיתי את העניין לענות בו. אם אני מפרש, לוקח ומצרף את שני הפירושים, זאת אומרת רש"י ומצודות, אני קורא את הפסוק לפי הפירוש שלו, ראיתי את המנהג אשר נתן אלוקים לבני האדם להתענות בו. יש מנהג מסוים, יש נוהג מסוים שגורם לאנשים בעולם להיות מעונים, לסבול, להתענות. על כל פנים אמרתי את הרש"י ומצודת דוד, הם הפרשנים שהתייחסתי אליהם עכשיו, שהם בעצם יוצרים לנו את היסוד שאנחנו נמשיך איתו בשיעור. מהו המנהג שגורם לאנשים להתענות, לסבול? יש לאנשים איזשהו נוהג מסוים שגורם להם סבל. מהו הנוהג שגורם להם סבל? תורת החסידות קוראת לנוהג הזה מנהג העולם. מהו מנהג העולם? לפי תורת החסידות, צמד מילים. הנחות העולם. הנחות העולם, לא הנחה באלף, הנחה ב-A. לא הנחה מלשון הנחה בחנות, אלא הנחה מלשון מוסכמה, מוסכמות העולם. מה? לא הנחה באלף של הוי, ולא הנחה ב-A מלשון הנחה בחנות, אלא הנחה ב-A מלשון להניח, כן. מה חסידות מלאה בתיאורים שונים עם צבעים עזים לרפיסות והשליליות שישנה בזה שהאדם נסחף אחרי הנחות העולם? ההגדרה של הנחות העולם שהחסידות יוצאת נגדם בשצף קצף, זה דברים כאלה שהם חסרי היגיון. עושים אותם כי ככה זה המודה, כי ככה עושים כולם, משלמים עליהם הרבה כי ככה החליט המותג, ככה החליט המפיץ, ככה החליט הפרסומאי. אין בזה שום סיבה, לא נוח, לא יפה, לא משתלם, לא עמיד, ועם כל זה מאוד מאוד שמיש, מאוד מאוד מקובל, וככה עושים כולם, ואם אני לא אעשה ככה, אני ארגיש שאני לא בן אדם, ואני מתבטא למציאות הזו. זה הנחות העולם, זה דבר שבשביל החסידות זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. כולנו מכירים מהאגדה של פסח, ביקש לבן לעקור את הכל. הרבי הקודם בשנת תש"ד, לא פחות ולא יותר, מסביר מהו הקול שביקש לבן לעקור. הוא ביקש לחנך את נכדיו, בניו של יעקב, סביב הנחות העולם. מה אומרים כולם? מה מקובל? זה תעשו. וזה בשבילו היה, זה בשביל אלוקים היה נחשב, שהוא ביקש לעקור אותם לגמרי מהכל, מרוחניות, מגשמיות, מהכל. זה הדבר כאילו הכי חמור שיכול להיות בטרמינולוגיה החסידית, ללכת בזרם, משולש אדום תלוי מאחוריך נגרר, ללכת ולעשות מה שכולם דורשים, מה שמקובל. אז לכן הדגשתי שההגדרה של ההנחות העולם, ההגדרה החסידית, דברים שאין להם שכן, אין להם היגיון, אין להם שום טעם וסיבה, וכולם עושים אותם כי כולם עושים. זאת אומרת, אל תפרוש מן הציבור, זה כאשר הציבור עושה מעשה נכון, כולם עושים איזשהו עניין חיובי, ואתה כאילו עומד מנגד וצוחק, זה דבר שלילי, תשתתף. אסור לאדם להימנע מלהשתתף עם חבריו כשהם נמנים לדבר מצווה, כך אומרת הגמרא. וכאן לא מדובר על זה, מדובר על דברים שאנחנו חיים איתם. אנחנו כולנו חיים אחרי הנחות העולם. ואף על פי כן, החסידות עומדת מנגד ולא מתביישת לשלול את זה על הסף. משהו כללי, עולמי, משהו שכולם ככה. יכול להיות עולם קטן, העיר שלך, יכול להיות עולם של בית כנסת שלך, אבל זה הנחות שאין להם מאחוריהם כלום. טוב, נתקדם. מה היסוד לאותם הנחות העולם? כתוב, ביקש לבן לעקור את הכל. אנחנו רוצים להבין מי הוא לבן. לבן הזה שעניינו לעקור את הכל ולטעת בעם ישראל הנחות העולם, מהי משמעותו הפנימית של הטיפוס הזה, של הלבן הזה? ובאמצעות זה אנחנו גם כן נבין את המושג של הנחות העולם והתיקון שלו. לבן, על פי הקבלה, נקרא כתר דקליפה. לבן, על פי הקבלה, נקרא כתר דקליפה. עוד מישהו זכה לכינוי הזה? פרעו של מצרים זכה לשם הזה. עוד מי זכה לשם הזה? הנחש הקדמוני, זה השם שלו, כתר דקליפה. מה זה כתר? בעשר הספירות יש את הספירות המפורסמות שמתחילות בחוכמה. מעל החוכמה יש כתר, הכתר מחולק לשתיים, חלק העליון שבו, חצי העליון של הכדור נקרא עתיק, עתיק יומין, והחצי התחתון נקרא אריך אנפין. האריך אנפין נותן חיות לחוכמה וממנה למטה לעולמות, לעשר הספירות. כשאנחנו מדברים על כתר בכללותו, בלי לרדת לפרטים של עתיק יומין ואריך אנפין, הכתר בכללותו, עניינו של הכתר משהו שהוא למעלה מהשכל. במילים אחרות, יש קליפה, לקליפה יש עשר ספירות, כשם של הקדושה יש עשר ספירות, יש לה חוכמה, יש לה בינה, יש לה דעת וכולו, יש לה גם כתר. יש לקליפה משהו למעלה מהשכל. הכתר מסמל את מה שלמעלה מהשכל. כשם שהמלך שם את הכתר על ראשו, והכתר גבוה יותר מהמוח, גם המושג כתר דקליפה פירושו שזה דבר שהוא לא שכלי, על שכלי לא הגיוני. כשם שיש כתר דקליפה, יש כתר של קדושה. מי הוא הכתר של הקדושה? זה אלו שהיו מנגדים לכתר של הקליפה. מי? יעקב אבינו המנגד ללבן, ולכן הוא כתר של קדושה. יוסף הוא המנגד של פרעו, ולכן הוא המנגד לכתר של הקליפה. עכשיו בוא נראה מתוך מה שנקרא, מתוך הקדושה, נבין איך שזה עובד בקליפה. הנחש הוא האבא של שניהם. הכתר של הקדושה זה הנהגה מיסטית, כתר של קדושה, פירושו, הנהגה מיסטית למעלה מהשכל, ששואבת את כוחותיה מהיכל הקדושה. יש מיסטיקה יהודית, יש מיסטיקה הודית, להבדיל בין קודש לחול. יש מיסטיקה של רוחניות של קדושה, וזה יעקב ויוסף. ויש מיסטיקה של קליפה, שזה לבן ופרעו. עכשיו, איפה אנחנו רואים בצורה מוחשית את ה... הילחמות של יעקב ככתר של קדושה עם הכתר של הקליפה? אז אני נותן המחשה אחת שמופיעה בחסידות, יש אין סוף המחשות, אבל המחשה אחת מספיקה לנו כדי שנבין את העניין. לבן מנסה להכחיש את יעקב. ההכחשה, ותחלף את משכורתי 10 מונים. אני מנסה לא להעניק לך מה שמגיע לך. עבדת, הוצאת כוח, הכוח הזה צריך לשוב אליך באמצעות כסף, אני אשתדל לרמות אותך שלא תקבל את הכוח הזה, ומי יקבל אותו כן? הקליפה. היסוד לעניין הוא שהקליפה נקראת בקבלה כקוף בפני אדם. הקליפה אין לה חיות אמיתית משלה. כיוון שאין לה חיות אמיתית משלה, אז היא צריכה לעשות תחבולות כדי לקבל חיות. התחבולות שהיא עושה זה לעבוד על הקדושה. אצל לבן ויעקב זה התבטא בהמון דברים רוחניים, וביניהם דבר גשמי מוחשי, שלבן מנסה לקחת מיעקב את הכסף שלו, את מה שהוא עבד, את מה שהוא הרוויח. מה עושה יעקב כדי להתגבר על המציאות הנהלכת הזאת של הגניבה, הגזלה של העושק שרוצה לבן לעשוק אותו? הוא שם את הדים נקודים וברודים, הוא שם את המקלות נקודים עקודים וברודים, עקודים נקודים וברודים. יעקב אבינו בפשט קודם, יעקב אבינו לוקח מקלות, פוצל בהם פצלות, שם את המקלות בשיקתות המים בעת יחם הצון, והם מסתכלים, וכידוע על מה שאישה מעוברת מסתכלת בשעת העיבור בעיקר, זה משפיע מאוד על הוולד. הוולד, הכבשים, העיזים, הפכו להיות גם כן, הם היו לבנים במקור, זאת אומרת, הם היו כבשים ללא חברבורות, והם הפכו להיות כבשים עם חברבורות כתוצאה מזה שהם הסתכלו על המקלות המפוצלות. זה נקרא אורמה של קדושה כנגד העושק שיעקב, שלבן עושק את יעקב. עכשיו אני רוצה לומר לכם שהרעיון של המקלות, שלנו זה נשמע, נו, אז הוא עשה פטנט. זה היה לגמרי, זה היה גשמי, הוא שם מקלות. אבל ממתי הצון מתייחמות מול הבאר כשהן רואות מקלות? מי שיודע קצת, יש להם זמן אחר להתייחמות, זה לא הזמן הזה. אלא מה? ומשתמשים פה במשהו מיסטי לחלוטין. המים שהם שתו הפכו להיות זרע בתוך הגוף שלהם, וכתוצאה מזה הם התעברו. אז אם עשית כזה נס, כזה נס, אז שיהיו עקודים נקודים וברודים, בלי כל המקלות שפיצלת ברעתים, טוב, היו בזה עוד סיבות למקלות, אבל בסיבה, בתשובה פשוטה, יש נס, אבל יש מה שאפשר לעשות בדרך הטבע, מה שבדרך הטבע אני עושה בדרך הטבע, מה שבנס בנס. אבל אחרי הכל זה נקרא מיסטיקה יהודית. זאת אומרת, יעקב אבינו לא נלחם עם לבן בקטע הזה באמצעות היגיון ושכל. כשיעקב קורא לרחל ולאה אל השדה, הוא מתייעץ איתה מה לעשות, ובורח מלבן, פה הוא עושה דבר שהוא הגיוני שכלי לחלוטין, בהתאם להבנה שלו. אבל הפעולה הזו שעשה יעקב בשיקתות המים, המלחמה נגד העושק שעוסקים אותו כלכלית, זה משהו מיסטי, לא טבעי, לא הגיוני, וזה נקרא מלחמת כתר נגד כתר. כתר זה על שכלי, יש כתר של קדושה, יש כתר של קליפה. איך הכתר העל שכלי של הקדושה נלחם בקליפה? באמצעות כוח רוחני שמימי של הכתר. אמרתי, במדרש כתוב, בכוחו של יעקב היה לעשות דברים מיסטיים. יעקב שינה את המים, והם הפכו חלק מהם על כל פנים, ומזה התייחמו הצון. אנחנו עכשיו ננסה ללמוד את התיאוריה, וכל שיעור נחלק לשתיים, לצד המעשי, בחלק השני. וכל שיעור אני אספר לכם שזה התיאוריה של השיעור הבא. כן, זה ממש ממש לגמרי רוחני, זאת אומרת, זה לגמרי, לגמרי כוחו של מה שנקרא בחיר האבות. אנחנו לא מבינים על מי אנחנו מדברים בכלל. הנקודה של יוסף, הנקודה המיסטית של יוסף, בתור כתר נגד פרעו, כי נחש ינחש איש אשר כמוני. איך יוסף עלה לגדולה במצרים? מצרים האלילית, עם כל החוכמה שהייתה להם בחניתת גופות ובניית פירמידות, אבל מצרים מלא כוח מיסטי. איך הם היו בוחרים את המלכים שלהם, אתם יודעים? הם היו מכניסים תינוק בתוך אבן ללא אוויר, והם היו סופרים מספר מסוים לפי זמן, והיו מביאים אותו למצב שאנחנו קוראים לו היום מוות קליני. ואז, לא תינוק, זה היה ילד, ואז הוא היה, הם היו מדברים בחוץ, והוא ידע לספר להם מה הם דיברו בחוץ. וזה בשבילהם היה סמל שהאדם הזה הוא האדם שראוי למלוך. אם הם לא ספרו בדיוק לפי הזמן המתאים, והוא עבר את המכסה, הוא היה מת. הם עשו הרבה הרבה ניסיונות עד שהם הגיעו בדיוק למצב שכמו שאומרים הלב כבר לא עובד, רק המוח עובד, ואז הם ראו, הוא התגלה לו כאילו משהו נשמתי, וכך הם היו השיא של המיסטיקה העולמית מצרים, אבל המיסטיקה הקליפתית. אבל הם ראו את הדברים בצורה הזו בימים ההם, ויוסף כשאלוקים החליט לגדל אותו, לא היה לו שום סיכוי לקנות עמדה כל כך חשובה, אלא באמצעות פתרון חלומות של המלך. זאת אומרת, היום אין מצב כזה שמלך בתרבות, ראש ממשלה בתרבות המערבית, שאם הצלחת לפתור לו איזשהו חלום והוא ראה שהוא יתממש, אז יעלה אותך לגדולה, שלא תקבל תפקיד של שר, ולא סגן שר, ולא סגן ראש ממשלה, ולא כלום, כלום. יכול להיות ידיד שלך במקרה הטוב. כן, אף אחד לא התייחס לזה. אבל כשהקדוש ברוך הוא רצה לגדל את יוסף, אז הוא עשה אותו פותר חלומות מדויק, והוא העלה אותו לגדולה. זה נקרא מלחמה של כתר, בקדושה, מיסטיקה יהודית, יכולת פתרון של חלומות בצורה אמיתית, עוד יותר טוב מהחרטומים של מצרים, נגד כל מה שפרעו מסמל. יוסף השתדל לטפח את התדמית המיסטית שהוא יצר לעצמו, הוא היה לוקח כוס ודופק לי לשיניים ואומר אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, וגם עם האחים שלו הוא שיחק במצרים באותו המשחק, משום שהלכת לקרתא, כשאתה הולך למקום מסוים, אז אתה צריך להתנהג כמו אותו מקום, במנהגים שלהם. הם הגיעו למצרים, הוא מנסה לרכוש את לבבם באמצעות המיסטיקה הזו. הנחש היה האבא של שניהם, של לבן ושל פרעו. ואיפה רואים את זה בהנהגה שלו? בארמומיות שבה הוא נקט, בדו שיח שהוא משוחח עם חווה. אף כי אמר אלוקים, כמו תמותון, הוא מתחיל לעשות את הפלסה, ובסוף דוחף אותה על העת, והנה, את לא קרה לך כלום, וזה, כל הרמומיות הזו שהנחש הפעיל, זה היה אותו השורש, שורש התחבולות שמקורו בכתר של הקליפה. וכמו שהסברתי קודם, הסיבה שהקליפה נזקקת לשירות של ההרמומיות והתחבולות והמשחק, זה מפני שאין לה חיות ישיר, אין לה חיות ישיר רוחני, אין לה שום ברירה, אלא כאשר היא מצליחה לייבש את הקדושה באמצעות ההרמומיות שבה היא נקדה. ולכן כל אחד מהאנשים הללו, פרעו במצרים, בהתחלה לקח מטבן, התחיל לעבוד, כאילו הוא גם כן, ובסוף, בזה הוא הכניס את העם באורמה לתוך עבודה שהם לא יצאו ממנה 210 שנים. זה עניינה של הקליפה. זה מהותה הפנימית של הקליפה. עכשיו, אני רוצה להסביר באמצעות הרעיון הזה עניין. יש דברים שכתובים מפורש בתורה, דברים המותרים או דברים האסורים שכתובים במפורש בתורה. יש דברים שחכמינו רבנן קבעו סייג וחומרה, הדבר הזה הוא אסור. למה? מה קרה? אז בואו נשמע איך הדברים התגלגלו. אלוקים קבע סדר בעולם שכדי שהקדושה תשמור על עצמה, יש לה מנגנון הפעלה. אם אתם תשמרו את תרי"ג המצוות, לא תהיה ממכם יניקה לחיצונים. זאת אומרת, היהדות רואה ככה. היהודי הוא בן לאלוקים. הוא העם הנבחר. העוצמות הרוחניות של כל העולם תמונות בתוכו. הקליפות אין להם חיות אמיתית. וכיוון שאין להם חיות אמיתית, והן רוצות לשרוד, רוצות להתקיים, הן מנסות לשחות מהיהודי. הן מקבלות כל פעם שהוא נופל. אם הוא נופל בדבר שאסור מהתורה, הן מקבלות מנה יפה. אבל הן אומרות לאלוקים, היהודי לא רוצה לעבור על דברים שמהתורה, אז אין לנו שום יכולת של קיום. אז הקדוש ברוך הוא עשה איתם עסקה מעניינת. אני נותן לכם כוח בדברים המותרים, שכאשר האדם ישתמש בהם בשביל למלות את תאוות לבבו, הוא יהפוך להיות יותר ויותר בהמה, ובסופו של דבר, מכאן הוא יוכל להתגלץ בקלות לדברים שהם אסורים לחלוטין. וזה יהיה לכם יכולת מחייה. והם הסכימו, כמו שאומרים, לתוכנית. הם משתדלים, הקליפות, משתדלות להראות לך עד כמה יפה ונאה וטעים, דברים המותרים. אתה נופל בפיתוי, אז כמו שאומרים, מי שיש לו מנה רוצה 200, ומי שיש לו 200 רוצה 400, ואתה הולך בתוך הרולטה הזאת ומתבהם. אחרי שהתבהמת בתוך הרולטה הזאת, פתאום הוא נותן לך, כמו שאומרים, מכה קטנה, ואתה מתגלץ בכל המדרגות, ואז יכול להגיע גם למה שנקרא שלוש קליפות הטמאות, דבר שהוא אסור לגמרי, ומזה יש לו, כמו שאומרים, מנה יפה. כן, בהתחלה זה מתחיל בדברים פשוטים, כמו שכתוב, שבהתחלה הוא אומר לו, עשה כך ועשה כך, עד שאומר לו, לך ועבוד עבודה זרה, יש המון המון שלבים של ביניים. אבל זה מתחיל עוד קודם, המצוות הקלות, זה מתחיל קודם בדברים המותרים לגמרי, שכאשר האדם יחזור עליהם הרבה פעמים, ויעשה אותם לא בכוונה לשם שמיים, אז זה יגרום לו להיות עבה וגס מבחינה רוחנית, ואז הוא ייפול בשלוש קליפות עצמות. זה בעצם, מה כמה שנקרא תרופת מנע או פעולת מנע עשה אלוקים? הוא שלח את החכמים בכל דור, שלהם יש עיניים רוחניות של כתר דקדושה. מה העיניים שלהם רואות מדור לדור? הם רואות כל פעם יש משהו אחר שהוא מהדברים המותרים, שהקליפה שמה עליו את השפיץ של המחוגה, שמה עליו את הדגש, זה הנושא שלי, עכשיו אני יושבת על האנשים בנושא הזה. והחכמים עם העיניים הזקות שלהם באים ואומרים, תשמעו, אם אתם תקפידו בזה לא להתעסק בכלל, הם לא יצליחו להפיל אתכם. אבל אם אתם טיפלו בנושא הזה, או תשתמשו יתר על המידה, או בכוונה לא נכונה, בדבר המותר הזה, מכאן להתגלש לדבר האסור, יהיה לכם מאוד קל, מפני שזה מאוד מאוד עוצמתי. זה בעצם צורת לחימה מסוימת, ולכן, זה כל פעם אני שומע את זה, ואני מחייך מחדש, שאני שומע אנשים שאומרים, מה שהשר האלוקים, רגע, זה כתוב בתורה? מה שאתם אומרים עכשיו, זה כתוב בתורה? זה בעשרת הדיברות, או שזה הרבנים אמרו. ואני עומד וצוחק, עד כמה בן אדם יכול להיות פנאט? הרבנים הם מודרניים מתחדשים, לפי התיאוריה הזאת, ואתה פנאט. למה פולניה נפלה, כמו שאומרים, שדודה במלחמת העולם השנייה, בפני הגרמנים, כי הם יצאו עם סוסים ועם חרבות, ואומנם, איך אומרים, יצאו להילחם בכל העוז, אבל זה לא היה שווה הרבה. כי אתה בכלל לא התקנת את עצמך. מה אתה מעמיד לי נגד פצצת אטום? מה אתה מעמיד לי נגד מטוס? זה בדיוק המריבה, זאת אומרת. המריבה היא זה שהאדם הזה אומר, כוחא דהיתרא עדיף. תביא להיתר, להיתר, לכולה, לכולה. תביא את הזה, אני לא מעניין אותי כלום, רק תביא את הדעה הכי מקילה. למה? מכיוון שהוא לא תופס את הפוינט בכלל. יש מה שכתוב בתורה שהוא אסור והוא אסור. ויש מה שהוא מותר. אבל על האסור והמותר יש מלחמה. יש מצב שרוצים להפיל אותך. ואת הפרט הזה, שגם הדברים המותרים ניתנים לשליטה מסוימת על ידי הקליפות, לאבות ולגשם את האדם יותר ויותר, זה לא כל כך מוכר לאנשים. ברגע שאת זה יכירו, אז הפתחון פה לא יהיה כל כך גדול. אני רוצה רק להגיד שכאשר האדם, זה בא לידי, זה בכל דבר כך, זה קשור לכל תאווה שלא תהיה. שאנשים יושבים עם הפלאפון ביד, והשיעור משעמם, במיוחד בשיעורים שלי, והם לוקחים את האייפון ביד ומתחילים לדפדף, אז זה דבר שפעם לא היה. מה זה עושה? בשלב הראשון האדם, כמו שאומרים, לומד לא להתרכז במה שהוא נמצא. משהו פשוט, זה לא משהו חמור, לא משהו כמו שאומרים. בשלב השני, הוא בתוך התפילה שהוא עומד כנגד האלוקים ואמור להיות בשיא הכוונה והריכוז, אז הוא חושב כאן וחושב שם. בשלב השלישי אפילו אלוקים עוזר לו בזה. אני רוצה להגיד לכם, אני ראיתי בן אדם קבוע, כשהוא מתחיל להתפלל 18, קבוע הפלאפון שלו מצלצל. לא לפני ולא אחרי, אני אגיד לכם. עד ה-18 הוא החזיק כל התפילה את הפלאפון ביד והסתכל על כל צלצל מספר שהיה. בזה הוא שם אותו על צלצול ושם אותו במקום. וזה מפריע, אני בעקבתי אחריו, כל 18 זה מפריע לו. אני אומר שזה העניין איפה כתוב שזה אסור? זה לא אסור, אבל ככל שהאדם נכנס לזה יותר, אז הוא הופך להיות יותר ויותר מחור לעניין, מחור במילים גסות, זה העניין, הוא הופך להיות כל רגע מישהו שולח לו איזו הודעה בטוח. ומשהו קרה בעולם, כל רגע הוא צריך לדעת. ובקיצור, הוא לא פה והוא לא שם. איך אומרים? עולה חדש עלה מארצות הברית, הוא פוזר ברחבי הארץ. הבן אדם אחד ומפוזר ב10 מקומות. הוא לא נמצא בשום מקום ביותר 100% שטר. זה מביא בסופו של דבר שיהיה קל מאוד. מה עושה הנחש לציפור? שוכב כמו פסל. ראיתם פעם דבר כזה? ראיתם פעם את הנחש שהוא מנסה לתפוס ציפור והוא לא זז? נראה לך נחש פלסטיק? עד שהוא רואה שהיא לגמרי לגמרי השתחררה לידו, אז הוא נותן טק! טק אחד! תופס אותה. בדיוק ככה הוא עובד. הוא מרדים אותך. למה? כי אין לו ברירה אחרת. אתם יודעים שהיתושים גם עובדים ככה. להם איזה ספרי שהם עושים קודם לפני שהם יורדים על הגוף, ואז אתה מסומם, אתה לא מרגיש שהם ירדו, ואז אחר כך הם יכולים לעקוץ אותך בשקט. אין דבר כזה שאתה אומר אי זה הקיצה, ואתה הקיצה זה תמיד אחרי שהם זזו כבר. הם לא בשטח. אתה מכה את עצמך ומגרד את עצמך. הם כבר זזו. זה יצר הרע. היצר הרע עובד, אין לו דרך אחרת לקחת חיות. אז יש לו כוח סימום. כוח סימום שם, זה שורשו מהקליפה. הסימום הוא קליפה. כי אין לו שום ברירה אחרת לנצח את האדם, אלא אם כן הוא עושה אותו קצת ישנון. ואז יהיה קל, בפליק אחד אני מגלגל אותך מכל המדרגות. אין לי ברירה אחרת. אני מניע אבוא אליך ואתן לך מלחמה, כשאתה ערני, אתה תחזיר לי, כמו שאומרים, מתחת לחגורה, אז מה אני אעשה איתך? אין לי ברירה. אז עכשיו, אני מרדים אותך. ככה עובדת הקליפה וככה הדברים מתגלגלים, וזה הסיבה שחזל עשו איסורים. ותדעו לכם שכיוון שאנחנו עומדים ממש ממש לפני הגאולה, וכיוון שהמלחמה לפני הגאולה, הקליפה מרגישה, היא חשה, שחונקים אותך, החמצן הולך נגמר לה, אז איך אומרים, היא כמו עכבר מסומם, שאריה במסגר, אריה במסגר, כן. אריה במסגר, מי שראה פעם איך שמעבירים אותו ממקום למקום, אז האריה במסגר, הוא ממש משתולל, ותוקע את עצמו בקיר הזה ובקיר הזה ובכל זה, והסיבה, ומה בעצם, מה המגננה שלנו נגד? באמת, על פי ההלכה, מה המגננה שלנו נגד? סייגים. כי מה זה ההשתוללות שלו? זה לא פליקים. אנחנו מפליקים לא מפחדים. אנחנו מפחדים ממשהו שיעשה לי ואני לא אבחין. משהו יעשה לי כאילו הוא אוהב שלי. זה הקליפה. וזה בזמן הזה חזק, ולכן החומרה היא הופכת להיות יותר ויותר. תראו את החסידים, איך נראה פסח. תקבלו חולשה. מה זה? אבל מה היסוד של זה? זאת אומרת, מאיפה זה בא? מה המגמתיות? זה לא לעשות את החיים קשה, לא זה המטרה. המטרה היא מפני שיש נפילות, יש פיצוצים. השמירה הזו בדברים האלה שומרת אותך לא ליפול. עכשיו, מה קורה לקליפה? היא כל כך כועסת, שהיא כועסת על השמירה הזו. אז היא מזלזלת בזה כל מה שהיא יכולה. היא בזה לזה. הקליפה, על מה צוחקים הכופרים בתורה יותר? על תורה שבכתב או על תורה שבעל פה? למה? למה זה ככה קרה? וכי עשרת הדיברות הם שומרים? זאת אומרת, לא תנאף אצלהם בסדר הכל. למה עשרת הדיברות מקובל עליהם? מה קרה? לא, הסיבה היא רוחנית. התורה שבעל פה היא לכתחילה מודרנית מאוד, ויורדת מאוד מאוד אל הפרטים, ויוצרת מן מגננה שמה שלא תעשה לי, לא תצליח לי. אני לא שם עליך. וזה מה שמפריע לה. אז על זה היא מכוונת את כל החיפים שלה, זה נגד, זה נגד, זה נגד. וזה כלל, זה בכל הדורות ככה זה. עד ביאת משיח, כל הזמן זה ככה. התורה שבעל פה, הרבי הרש"ב קורא לזה בטרמינולוגיה שלו, הוא קורא לזה תורה שבעל פה נקראת אילנה דטוב ורע, שמבררת את בחינת הערמומיות של הטוב והרע של הנחש הקדמוני. זה מילים כאלה של חסידות, זה מילים כאלה גבוהות, מבררת, נחש, קדמוני, תורה שבעל פה, זה כל העניין, כמו שאומרים ברחל בתך הקטנה, בקצרה, זה כל העניין. זה פשוט מוריד את האדם למטה מעשרה צפחים, שומר אותו מפני הקליפה שלא תצליח לפלוט בו. השפע שלהם נגמר מהר מאוד. השפע של הקליפה נגמר מהר מאוד. אין להם חיות לטווח ארוך. החיות שלהם היא קצרה. כשהם רוצים לחיות, הם חייבים ללכת לגנוב, לשדוד. אין להם ברירה אחרת. עכשיו אני רוצה לתת המחשה לצורה איך אנחנו מעמידים את החילו שלנו בכתר דקדושה נגד כתר דקליפה ומצליחים להתגבר עליו. זאת אומרת, ההתגברות היא רק בדרך, היא רק באופן, ההתגברות היא רק באופן של רמייה. אי אפשר להתגבר עליה באופן שאינו רמייה. ההתגברות היא ברמייה. עכשיו בוא נראה איך הרמייה של הקדושה עובדת. הקבלה אומרת שזה נקרא בגדי, אז איך אומרים, פעם היו אוטובוסים שבסוף הנסיעה הם עושים אחד ארוך ארוך ארוך. הסדר שנותן את הקבלה להכיר את השקר של הקליפה, היא קוראת לו בגדי עשיו החמודות. כי יעקב רצה לקבל את הברכה, ויעקב היה איש חלק בגשמיות, אז הוא לבש את הבגדים של עשיו, והבגדים של עשיו, כשאבא שלו מישש אותו, זה היה נראה לו כאילו זה עשיו. זה הפשט. בקבלה כתוב שזה היה משהו הרבה יותר עמוק. כשיעקב לבש את הבגדים של עשיו, אז זה היה כאילו עשיו. כמו שאומרים, כי הבגד יעשה את האדם. ואז זה יסתדר ליצחק שאכן זה עשיו. זה לא יעקב, זה עשיו. יעטוב, יעקב כאילו התחבא בלבושים של מישהו מאוד עבה וגס. ובזה הוא הצליח לגנוב את הברכות מעשיו. זאת אומרת, רמייה באמצעות בגדים. באה החסידות ואומרת, מה הם הבגדים הללו שאנחנו יכולים להשתמש איתם, שאנחנו עוטפים את עצמנו בהם? הבגדים האלה קוראים להם תאוות היתר. דיברתי קודם שחזל אסרו תאוות היתר כדי שהאדם לא יגיע לשער אחד של איסור. אבל הם לא אסרו את הכל. לא הכל נאסר. עכשיו, מה הפירוש שלא הכל נאסר? יש דברים מותרים. אם תימנע מהם בכוח, אז מה שנקרא, תחוף את עצמך לגמרי, אתה יודע מה יקרה? הכפייה הזאת שאתה תעשה לעצמך, תגרום שעשית רעך עם העיניים יהיו עליך. וואו, אתה כזה צדיק, הוא לא שייך לתאוות היתר, כלל. שימו לב, כשהקליפה רואה שהבן אדם כן שייך לתאוות היתר, אז היא אומרת, עזוב עזוב, עוד רגע הוא שלנו. הוא יתבהם בזה, והוא יגיע מתאוות היתר לתאוות איסור, ואנחנו נקבל חיות. עכשיו, ברגע שהיא רואה שאתה אוסר את זה על עצמך לגמרי, אז היא אומרת, איך הוא יגיע לשער של איסור? הוא לא יגיע אף פעם. אז בואו ניכנס בו עד הסוף. עד הסוף. ולכן כל פעם שאדם רוצה לעלות בקדושה, הוא חייב לעשות עלייה מדורגת. ברגע שהוא עושה עלייה לא מדורגת, הוא סוגר, כמו שאומרים, את כל הברזים שהחיות של הקליפה והסטרה היו רגילים לנוק ממנו, ואז המלחמה נגדו היא מלחמה כזו עוצמתית שהוא מיד נופל. אין לו יכולת לעמוד נגד כזה דבר. מה דורשת הקבלה? היא דורשת תלבש את בגדי עשיו. זאת אומרת, אל תהיה עשיו, תלבש את בגדי עשיו. מה זה? אתה תהיה יעקב, תאכל גלידה לשם שמיים. אפשר? אפשר ליהנות מהעולם הזה, לנוח, לנפוש, לשחות, מה שאתם רוצים. לעשות את זה בקדושה, בתארה, ולשם שמיים, שיהיה לי כוח לעבוד את השם. זה אפשרי. הקליפה לא יודעת לקרוא. בטח לא מה שיש לך בראש. היא לא תדע לשם מה אתה עשית אותה. היא לא תדע שזה לשם שמיים. אתה בלב נשארת יעקב. אתה יעקב. בחוץ, בגדי עשיו החמודות. עשית דבר שהוא מותר, הוא לא איסור תורה, הוא לא איסור דרבנן, אבל הוא תאוות יותר. ובזה אתה הרגעת את הקליפה. אתה גרמת לה, אם אתם רוצים דוגמה, מי שקרא פעם, את הסיפור של רבי נחמן שהוא נוסע לארץ ישראל. מי שקרא פעם יודע שכשרבי נחמן נסע לארץ ישראל, הוא עשה מעשה שטות בדרך. הוא התנהג כילד קטן, השתולל, שיחק, בואו נתאר לעצמנו, שיחק בנדנדות, במגלצ'ות וזה. מה היה הסיבה? הוא עצמו הסביר. לעלות לארץ ישראל זה דרגת קדושה מאוד גבוהה. הוא רצה להגיע לאיזשהו תיקון. אחרי שהוא הלך 400 בארץ ישראל, אמר, אני את התיקון כבר עשיתי. אני יכול לחזור חזרה. עכשיו, מכיוון שהוא רצה לעשות משהו גבוה מאוד, הקליפות, וככה זה כל אדם, אני לוקח את רבי נחמן כדוגמה, כל אדם, והמח כולם צדיקים, כל אחד זה קיים בסיפור שלו, הוא רוצה לעשות משהו מיוחד, להגיע לדירוג מיוחד, הקליפה שמה עליו עין. הוא חייב, כמו שאומרים, להרגיע אותה. אני שתם שוטה שמשחק. אז היא הורידה את העיניים ממנו. ואז הוא יכול להיכנס, כמו שאומרים, לחדור פנימה. אנחנו יודעים שעד היום הדברים האלה קיימים. עד היום, כשרוצים להבריח את המכס, כשרוצים לכל מיני דברים, זה אתה עושה כאילו, אתה מתאמם, אתה עושה עצמך קטן. אז איך קראתי לזה? כתר נגד כתר. אז, אז זה, 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 זה לא כל צדיק, זה סוג צדיק שבעצם שייך לתאוות. הוא אדם שאינו מושלם עדיין, הוא שייך לעניין, ולכן הוא צריך להיזהר. לעשות את זה בדירוג, לא בבת אחת. הסיבה של הדירוג כתוב בכל הספרים, מפני שאז יכולה להיות נפילה. מי גורם לנפילה? ותדעו לכם שכל האנשים, בלי יוצא מן הכלל, שהם חזקים מאוד באיזשהו דבר מסוים, ככה אני קורא לזה שמיר. שמיר זו הייתה תולעת בבית המקדש, שכשהיו שמים אותה, הייתה חותכת את האבן. הפעם אמרתי בבדיחות, שישימו את השמיר על כדור הארץ, אז הוא יחתוך, 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 רק שיחצה אותו לשתיים. השמיר זה, יש אנשים, זה חולי נפש מסוים. השלמות, 100%, הוא נכנס לדעת ביותר מ-100%. אני רואה אותו כבר עכשיו חילוני. כבר עכשיו, אני לא מתפעל מזה, יש לי בזה ניסיון, לא מתפעל מזה בגרוש. כשאני רואה אנשים שהולכים בקצב שלהם, הולכים, מתקדמים, עושים, כל אחד, זה בן אדם רציני, זה בן אדם שמפנים את הדברים, שדבר אמיתי אצלו תהליך. ראיתם פעם נייר טואלט שמציטים אותו? כמה זמן זה מחזיק מעמד? 5 דקות. נגמר אחר כך, היה כלא היה. אבל כשאתה מדליק גחלים, משהו, זה לוקח זמן, אתה מבהיר אותם, אבל אחר כך זה דולג, 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 שעות ארוכות. ככה עובד בנפש האדם, ויש לזה כמה וכמה סיבות. אז אחת הסיבות זה, ניסיתם פעם להיכנס לרחוב או לבית שיש בו זהירות כלב נושך, ותיכנסו בשיא הביטחון ככה, ולאט לאט, עקב בצד אגודל, הכלב משתלב איתכם. עם הזנב ככה, ככה מלקק אתכם. כשאתה נכנס, ואתה כזה זזיתי כזה, ולא יודע, וזה, הלאה, כולם עליו. הוא בודף אחריך, ונובע ומשתגע עליך. זה העניין. הקליפות, זה בדיוק המשל. זה המהות שלהם. כשהם רואים בן אדם מסתגף, הוא הולך ברחוב. מה? לא שאמרתי שמותר לראות, מה שאסור לראות, אסור לראות. אבל הסתגפות הזאת, סיפר לי שהסבא היה גבאי של האדמור מבלז. האדמור מבלז היה לו יהודי חסיד, זה דבר שכואב, כואב מאוד לרבי הסגנון הזה, היה לו יהודי חסיד, פעם תל אביב הייתה מלאה יהודים דתיים, וכולם ברחו לבניהם. והחסידים שלו רצו כל הזמן לברוח. אז הוא אומר לחסידים שלו, למה? תישאר פה. אתה מפיץ קדושה, אתה מפיץ זה. לא רצו לשמוע. היה לו איזה ילד אחד בגיל 3, עשו לו את התספורת של גיל 3, אומר לו, עכשיו תעבור עם הילד הזה בדיזינגוף, שיתקן את הרחוב, שיעלה את הרחוב לקדושה. זאת אומרת, זה צורת הסתכלות. יש שאתה בורח ממשהו, אם אתה בורח ירדפו אחריך. דע לך כלל, אם אתה בורח ירדפו אחריך.
זה צריך להגיד לביבי עכשיו.
נו, תעשה לי טובה. אנחנו למעלה מהפוליטיקה. ברגע שהאדם לא בורח, אני לא אומר שאתה צריך להיכנס במקום הקליפות, אבל אתה לא בורח מהם, אתה לא נבעל מהם, אתה לא נותן להם חיות, הם לא רוצחות אחריך. אתה נראה להם כאילו אתה אחד משלהם. אתה כאילו אחד משלהם, אז אתה בסדר. אז אתה בסדר, אתה...
מה,
אתם תלמוד הקליפות? אז זהו. היסוד של הדבר הוא כזה. קליפה רואה רק חיצוניות. זה הנקודה. היא לא מטומטמת, אבל היא רואה רק חיצוניות. היום היה לי טלפון עם איזה אדם. הוא רוצה לעשות מודעות גדולות, וזה... אמרתי לו, תעשה בלי מודעות. מודעות זה כל המפריעים, יש לו שם איזה הפרעות, זה המפריעים, הם רואים רק מודעות. עשייה הם לא רואים. פעולות אמיתיות הם לא רואים. רק את המודעות הגדולות, בלוח המודעות הם רואים. ותסתם תבדקו, מה עומד מאחורי מודעות? מודעות גדולות. שיעור, כנס, ענק, וזה. לרוב, כלום. לרוב לא עומד מאחורי זה אני מדבר בקדושה. לרוב, כשעומד מאחורי משהו, עומד משהו יסודי, בלי כל הצרמוניה הזו החיצונית. למה? איך הוא הצליח לגדול? איך הוא הצליח להתפתח? איך לא אכלו אותו באמצע הדרך? רק בגלל דבר אחד, נתנו לו לגדול, נתנו לו לצמוח, לא, הוא לא משך עליו אש, הוא לא משך אחריו אש. זה נקודת היסוד. אז לכן, תאוות איסור, מה שכתוב בתורה אסור. מה שחזל סימנו כדבר מסוכן, גם אסור. למה לך להיכנס לבעיה כשהקליפות על זה שמו את העיניים? מה שמותר, קדש עצמך במותר לך, זה נכון, אבל מצד שני, אתה צריך לחיות בעולם בכל דרכיך דאהו. ביחד, להשתלב, כמו שאתה. זאת אומרת, תעשה, תחיה כמו כל בן אדם, לשם שמיים. תהנה מהעולם, תקנה, תאכל, תשתה, במידה, במינון, בבריאות נכונה, הכל לשם שמיים, שיהיה לך כוח לעשות פעולות טובות, לעזור לאנשים. זה צריכה להיות הכוונה. את הכוונה תעזור שתישאר בפנים יעקב, בחוץ אתה בגדי עשיו החמודות, ואז הקליפה לא מצליחה לשלוט בך. זה פוליטיקה יהודית.